אמר שהוא פותח במילי דבדיחותא, אז גם אני רוצה.
הדבר הכי דרמטי שהיה ביום שישי זה שהעברתי שיעור של 20 דקות ועמדתי בזמנים. פה אני מדבר שעה וחצי, קושי גומר בזמן. קיבלתי מהאחראי שם תעודת ההצטיינות של ליכטנשטיין היחיד שעמד ב-20 דקות. אז השאלה היא פה, גם אתם רוצים קצת להתחיל לקצר פה או כאילו? במיוחד כשאתם תראו איזה סוגיה שיום, אני לא יודע אם זה יום חכם להתחיל, כי היום יש סוגיה הכי קשה השנה, אני חושב. טוב, לא נערה באתם, אז נשתדל, בסדר? טוב, אני רוצה רק לעשות תיקון אחד שבוע שעבר, אני לא חוזר משום דבר שאמרתי, הלך סבא היה משנה כל מיני דברים, ורק לגבי הושבחך, זה לא המצאה שלו. זה הרב פרנק אחרי השיעור, דרבן אותי לבדוק בסידור אזור אליהו, שהוא סידור שחקר את מנהגי הגר"א. יש שם באמת נספח שלם שמתאר את כל ההתעסקות סביב זה. אני עדיין, למיטב ידיעתי, זה שיבוש בדקדוק, אבל זה נכון? או שגם זה בזה, שגם בזה אני טועה? אפשר להגיד הושבחך בעברית, תקנית?
בוודאי.
אפשר? אוקיי.
אשר רואים.
אני טועה גם בזה, אתה רואה?
זה משבח. זה אשר רואים, מה התורה האבסולוטית, זה שבח.
ושבח זה לא סמיכות?
לא.
אוקיי.
יש עיקר. בסדר? למשל, יש עיקר. יש.
אוקיי, אז אני טועה, בסדר? עכשיו אתם יודעים שמי שטועה זה אני, בסדר? בסדר גמור. אני עדיין אומר בשבחך, בסדר? בסדר, אבל תודה רבה על התיקון. אנחנו התחלנו את סוגיית שבת קובעת. בואו נקרא אותה עוד פעם. נראה שיש לסוגיה הזאת שתי קריאות מרכזיות. הכל בסדר? כולם נוח להם? בסדר. אוקיי, בואו נתחיל. כן, יש לנו פה, אפשר להגיד סיפור, ברצף סיפורי תלמידי דרב עם השמש, שתמיד השמש יותר תלמיד חכם מהתלמידים. תמיד, כן? ויש פה בראשונים שתי קריאות שונות לחלוטין של הסיפור הזה. מה בכלל קרה פה? במה הסוגיה דנה? ובאיזשהו מקום בזיקתה לסוגיות שכבר למדנו. כן, וזה מתחיל כך. רב חנניה בר שלמיה ותלמיד עדי רב אבו יתווי בסעודתה וקאי עליו רב אמנונה סבא אמרו לי זיל חזה, ואני קורא לפי נוסח הדפוס, אם מקדיש יומה נפסיק ונקווה לשבתה. כן, הם ביקשו מהשמש שיצא החוצה ויבדוק האם קדש היום. אתם יכולים לראות שבלשון רש"י, רש"י כותב שהם אבו יתווה בסעודתה בערב שבת והאריכו בה עד שחשיכה. אז הם אמרו, לא היה להם שעונים, לא היה להם את הלוח שאומר באיזה שעה שבת נכנסת. אמרו, בבקשה תצא החוצה ותבדוק האם כבר קדש היום, שמלשון רש"י נראה שזה זהה עם חשיכה. אין כבר חושך בחוץ, כן? ועל כך, ובמידה וכן, אז מה? אז הם אמרו, נפסיק. רש"י פה אומר, נפסיק מזכיר לי את עקירת השולחן. איפה פגשנו את זה? בקוף עמוד א', 5 דפים, זה היה מזמן. כן, אומר רש"י, נפסיק בעקירת השולחן. וכאן רש"י גם מסביר, או הסוגיה בעצם מסבירה, מה מטרת עקירת השולחן, ונקבעה לשבתה, או מילים אחרות, נסיים את סעודת החול, ואז נתחיל סעודה חדשה שתהיה סעודת שבת. כן, אז מה הוא אמר להם? אמר להו, לא צריכיתו. אין צורך במה? אז רש"י מפרש, אין צורך לעקור את השולחן. קורא את רש"י, לא צריכיתו להפסיק בעקירת השולחן כדי להבדיל בין סעודת חול לסעודת שבת. ראי שאתם שומעים את הצליל. מה עקירת השולחן, מה מטרתה? להבדיל. כן, יש הבדלה בתחילת השבת. הבדלה, כן? להבדיל בין סעודת שבת חול. למה אין צורך? כי ההבדלה מתרחשת באופן אוטומטי, כן? שבת, שבת העקבה לנפשה. כן, אומר רש"י, שבת מעצמה היא חשובה, סליחה, מעצמה היא חשובה סעודת שבת, ונבדלת מסעודת חול, ודי לכם בפריסת מפה וקידוש. בעצם לדברי רש"י, המהפך או המעבר שראינו בקוף עמוד א' משיטת רב יהודה, שרוב הראשונים, כולל רש"י, פרשו אותה בתוספתא, שהכוונה היא שצריך לעקור את השולחן, לשיטת שמואל שדי בפריסת מפה, היא, המהפך הזה יושב על ההסבר של הסוגיה כאן, והוא בנוי על, על הדין הבא. דאמר רב, כשם שהשבת קובעת למעשר, כך שבת קובעת לקידוש. ומה זה הדין ששבת קובעת למעשר? אז כאן מיד מפנים אותנו, רש"י מפנה לסוגיה במסכת ביצה למדלת עמוד ב'. יש לנו דין שאם יש לאדם פירות שאף שנגמרה מלאכתן, אבל הם לא ראו עדיין את פני הבית, או אני אסביר את זה בצורה הבאה, יש לנו תהליכי עיבוד של התבואה שנעשה בשדה. מרגע שהתבואה הביאה שליש עד שמסיימים את תהליכי העיבוד בשדה, עד שזה מרוח הקרי, שמעמידים בגורן את הרימה של הגרעינים אחרי שהכינו אותה, אסור לאכול אכילת קבע מהתבואה הזאת, אבל מותר לאכול אכילת ארעי. במידה ועומד, סליחה?
בלי להסיר.
בלי להסיר, כמובן, כן, תודה, כן, כמובן. במידה ואדם מתכנן עוד להביא אותו לביתו, אז הוא עדיין יכול לאכול אכילת ארעי עד שזה יראה פני הבית. ופה נכנס הדין של, של שבת. אותה סוגיה אומרת שיש, ששבת קובעת למעשר, שלגבי עצם הדין, לפי מיטב הבנתי, ניסיתי קצת ללמוד אותה, אז לא, אני לא מצוי כרגע בזרעים, אבל לפי מה שעיינתי שם בסוגיה וקצת בשיטות הראשונים, יש שתי דרכים בסיסיות להבין את הדין הזה. ונדומה ניסיתורי מחלוקת בין רש"י והרמב״ם לגבי שאלה, והיא מה קורה במוצאי שבת לתבואה הזאת. האם חוזר היתר לאכול אותו אכילת ארעי, או האם ברגע ששבת עברה לתבואה, אין שום היתר לאכול אותו אכילת ארעי, אפילו במוצאי שבת. לשיטת רש"י זה במקרים מסוימים יש היתר גם במוצאי שבת, היתר חוזר לכל אכילת ארעי, לפי ברמב"ם בפשוטם של דברים בחוק מעשרות, לעולם לא חוזר היתר. דומה שהם חולקים בשאלה מהותית איך להבין את הדין הזה. כן, הדין הזה ודאי רוכב על הנתון הפשוט שכולם מכירים, שסעודות שבת שונות מסעודות חול. כן, יש יותר קבע. יש משפחות שאולי אוכלות יד השולחן יחד רק בסעודת שבת. אז האמריקאים זה לא ככה, נכון? אמרו לי שיש פה כמה אמריקאים בחדר. מה? אמריקאים לא, אבל כולם מכירים, בסעודת שבת נותנים יותר אוכל, בסעודת שבת יושבים יותר ביחד. כל מי שזוכר חדר אוכל ישיבתי, יש פה אנשים כאלה אולי, אז יודע שבחדר אוכל ישיבתי היום מאוד מקובל שיש הגשה עצמית, אבל בשבת מגישים לשולחן, כולם אמורים לשבת ביחד. אני לא אגיד לכם מה קורה בפועל, זה גם תולי באיזה ישיבה. תולי באיזה ישיבה, כן, אבל לא חשוב, כן, בואו לא נדבר על זה, כן? אבל כולם יודעים שסעודת שבת יש בה ממד של יותר של קבע. עכשיו כאן השאלה איך להבין את הדין הזה. אפשר להבין אותו, זה לפי מיטב הבנתי, היסוד של שיטת רש"י, שהאמת היא שלא משתנה שום דבר בין שבת לחול מבחינת מעמד התבואה, מבחינת מעמד החפצה. וקורה דבר מאוד פשוט, אסור הרי לאכול אכילת קבע מתבואה אחרי הבאת שליש, אז אכילת שבת היא אכילת קבע. אז אם אדם יאכל, כל אכילה שהוא אוכל היא אכילת קבע. גם ביום חול אסור לאכול אכילת קבע, רק שביום חול יש גם היחטים של אכילת ארעי. אבל אם ככה דבר, אז כשעוברת השבת, אז בבקשה, עכשיו אפשר לאכול אכילת ארעי עוד פעם. לשיטת הרמב״ם דומה שהדין הוא קצת שונה, שזה דין שהוא משנה את מעמד התבואה. התבואה נחשבת כמי שנכנסה, אני אומר את זה בצורה הבאה, מה זה כל הדין שצריך עדיין ראיית פני הבית? שבצד סיום תהליכי הייצור בשדה, צריך גם כדי להתחייב, או לאסור גם אכילת ארעי, בלי להפריש, כן? להכניס אותו תוך מעגל הצריכה. ככה למשל, המקח הוא קובע למעשר, כי מה זה מקח? זה העברה מהצרכן מהיצרן לצרכן, כלומר זה נכנס למעגל הצריכה. השבת מכניסה את הכל למעגל הצריכה, זה בין יתר כי בשבת אין לנו יכולת לייצר, בדיוק, אפשר רק לאכול. וממילא אם התבואה נחשבת כמי שמעין ראתה פני הבית, אז גם אחרי שבת אסור לאכול אכילת ארעי. כן,
זה מה שמכירה שגם זה קצת מוזר, כי אני הייתי אומר שאם אני לא טהור, לפעמים אוכל משהו קטן, או בסעודה, אז משהו מתן יש לו משהו של הרעיין. אבל כשבאתי, הייתי חושב שבני שבדרך כלל אוכלים ממש הרבה, אז רק אם אוכלים הרבה, נחשב סעודת שבת. משהו פחות מזה, זה עדיין הרעיין.
אז לא נראה ככה, כמו כל אכילה בשבת, עכשיו נחשב, אפילו כוס תה בשבת, אתה יודע, זה אחר מכוס תה. לא?
שרב
חנה פורת נפטר, הבת שלו סיפרה בהספד בבלוויה שהוא בשבת היה שם יותר סוכר בתה, היה אומר גם סוכר של הנשמה יתרה. אז אני לא יודע, אבל בכל מקרה יכול להיות שזה השאלה הזאת והרבה בתוך הסוגיה, שכן הסוגיה מביאה דיון האם הדין של שבת קובעת למעשה הוא רק בתבועה שנגמרה מלאכתה, או האם זה גם בתבועה שלא נגמרה מלאכתה. הרהרתי שאולי זה יסוד השאלה שיש כאן. כלומר, במידה ואנחנו אומרים שזה נחשב שאתה אוכל קבע, אז יהיה גם בתבועה שלא נגמרה מלאכתה. גם תבועה שלא נגמרה מלאכתה אסור לאכול ממנה קבע, אכילת קבע. לעומת זאת, אם זה דין שאני אומר שהשבת משנה את מעמד התבועה, אז תבועה שלא נגמרה מלאכתה, היא עוד לא הגיעה לשלב שזה יכול להשפיע על התבועה עצמה. בכל מקרה, אני סוגר סוגריים, מה שלא יהיה עדין, מה שבעיקר ראשונים פה מדגישים, זה הנתון שמחלוקת התנאים, שהיא הבסיס לכל הקביעה הזאת, ששבת קובעת למעשר, מתארת אדם שהתחיל לאכול ביום שישי, אכילת הרי, ותוך כדי האכילה נכנסה השבת, למרות שמבחינת האכילה האנושית מדובר באכילה אחת, ברצף אחד. כן, אתם יכולים לראות שזה מצוטט פה בתוספות, דיבור מותר כך קובעת לקידוש. היה אוכל באשכול, אדם אוכל אשכול ענבים, זה הרי הפרי הכי מובהק שאוכלים אכילה מתמשכת, היה אוכל באשכול, וחשכה לו שבת, ובלזר אומר, יגמור. למה? כי האכילה הזאת התחילה כאכילת חול. וישוע אומר, לא יגמור. כלומר, העצם כניסת השבת מאליה מעבירה את האכילה הזאת מאכילת חול לאכילת שבת, ולא שהאדם מבחינתו עשה הפסקה. אז באופן דומה אנחנו גם אומרים לגבי קידוש, סליחה, לגבי סעודת חול, לגבי עקירת השולחן, עצם העובדה שהשבת נכנסה היא כאילו סיימה את סעודת החול והעבירה מאליה לסעודת שבת. כן, בואו נראה את הדברים בלשון רש"י. רש"י אומר, אני קורא, שבת תקוותה, מעצמה היא חשובה סעודת שבת ונבדלת מסעודת חול, ודי לכם בפריסת מפה וקידוש, כשם שקובעת למעשר, אפילו אכילת הרי בשבת חשובה קבע למעשר במסכת ביצה, כך קובעת לקידוש, שפה אני רוצה שנבין יחד, אני אומר לכם מראש, זו סוגיה מאוד קשה, פשוט להבין את המשוואות המתמטיות או את הלשון, כך קובעת לקידוש שאסור לטעום עד שיקדש. אלמה משחשיכה היא חשובה סעודת שבת מאליה. אני רוצה להבין פשוט במילים של רש"י מה פירוש הביטוי שבת קובעת למעשר, שבת קובעת לקידוש. אז רש"י בשבת קובעת לקידוש פתאום מתרגם אותו למילים הבאות, אסור לטעום עד שיקדש. פה הוא מכניס אותנו לתוך האיסור לאכול לפני קידוש. ולפני שתי שורות על מה רש"י דיבר? על השאלה האם צריך לעקור שולחן או די בפריסת מפה. איך בדיוק הוא ביצע את המעבר הזה? אם אני מבין נכון, רש"י מבין שבשלב הזה שהביטוי שבת קובעת למעשר, הכוונה שהשבת נכנסת היא הופכת האכילה לכזאת שאסור מעכשיו לאכול עד שלא מעשרים. הוא באופן דומה, כשהשבת נכנס, מה פה שבת קובעת לקידוש? ברגע ששבת נכנסת, מה היא עושה? היא אוסרת לאכול עד שאתה מקדש. כלומר, שבת קובעת למעשר, הכוונה, שבת קובעת את האכילה לאכילת קבע, שגם מביאה לכך שאסור לאכול בלי לאסר. שבת קובעת לקידוש, ברגע ששבת נכנסת, הסעודה הופכת להיות סעודת שבת, וממילא, היות ואני נכנסתי לשבת, בשבת אסור לאכול לפני קידוש. זה ככה נראה בדברי רש"י. בעצם המילים שבת קובעת לקידוש מתרגמים לעברית מודרנית שברגע שנכנסתי לתוך סעודת שבת, אסור לאכול סעודת שבת אם לא קידשו לפניה. ובעצם יסוד האיסור לטעום לפני קידוש לפי זה, במה הוא מעוגן? בכך שהאכילה הזאת שאני הולך לטעום אותה היא אכילת שבת, ואסור לאכול אכילות של שבת אם לא מקדשים לפניהם. כן, ככה זה נראה לי. אז אני ממשיך בסוגיה, ואני רוצה להבין מה בדיוק קורה בה. שכן, הסוגיה ממשיך... כן, בבקשה.
יש שני כיוונים. כיוון שאני חייב בקידוש, זה אומר לזוות
בצבת. אני מסכים, זו בדיוק השאלה שמטרידה אותי. אז אני מציע, בוא נראה את השורה הבאה ונראה מה קורה שם. שכן, הגמרא ממשיכה ואומרת, סבור מינה, כי היכי דקבעה לקידוש, כך קבעה להבדלה. עכשיו, בוא, אני גם אנסה פשוט חייל לשונית, להבין מה הכוונה שבת קובעת להבדלה. מה בדיוק הם חשבו? אז אני קורא את דברי רש"י, רש"י כותב, כך יציאתה קובעת להבדלה, שאם יושבים על השולחן, סליחה, שאם יושבים על השולחן בחשיכה במוצאי שבת, אסורים לאכול עד שיבדילו. באמת נראה בדברי רש"י, שפרשו את המונח שבת קובעת לקידוש, ברגע שהשבת נכנסת היא... היא אוסרת לאכול עד שלא תקדש, ואני מקבל מדברי חיים, אפשר לנסח את זה בשתי צורות, ומאלה הם חשבו ששבת קובעת להבדלה. מה כוונת הביטוי הזה? שכששבת יוצאת, כן? אני קורא דברי רש"י, יציאתה, כשהשבת יוצאת, אז עוד פעם, באופן אוטומטי יש החלפה של הסעודה, היא הופכת להיות מסעודה או משבת לחול, זה קורה מאליו, בלי מעורבות של האדם, וקובעת להבדלה, מה הכוונה? היא אוסרת לאכול עד שתבדיל. כן?
מה שאנחנו אוכלים, אם אפשר לאכול, סעודה שלישית. שעות אחרי,
כי זו המסקנה של הסוגיה, כי הם טעו, אבל...
זה בדיוק מדיני סעודה.
אז בואו, שזה אנחנו התכנסנו, בואו, מה שחיה שואלת, לדעתם, באמת חייבים להפסיק. כאילו, אני לא יודע באיזה סעודות שלישית ארוכות היית בחיים שלה.
אבל אני יודעת שזה נהיה.
אני תלמיד בישיבת הר הציון, והשבתות של הרב ליכטנשטיין, הסעודה השלישית, נגמרה מאוחר. צריכה במיטה, זה היה נגמר עם המניין של שלושה כוכבים, משהו כזה. ואם החבר'ה רצו לשיר עוד שיר, הוא היה שם את הקום מקבעת ודואג שזה יסתיים איתה שירות. כן, אבל אתה יכול לדמיין, לא היה דין כזה, שברגע שהשבת יוצאת צריך לחזור. זה היה פותר המון בעיות. איך אמר לי מישהו? Scholar Resident, זה מוסד אמריקאי. כלל ברזל הוא, כשמדברים בסעודה שלישית, אף פעם... אף פעם לא להאריך, תמיד לתת לאנשים לסיים בזמן, כן?
בלבטים זה בלבטים, שיהיה זה משהו אחר.
נכון, אין לי שום ביקורת, אני רק חוזר, אבל ככה נראה כאן. כלומר, שבת קובעת לקידוש, הכוונה, שבת היא הופכת את האכילה לאכילה שאסור לאכול אותה עד שלא מקדשים, אז שבת קובעת להבדלה, מה פירושה?
אותו הדבר,
אותו הדבר, השבת, או יציאת השבת, קובעת עכשיו שאסור לאכול עד שלא מבדילים.
זה ברור שזה לא בגלל שסעודה
בסעודה,
הוא בדרך
כסעודת
שבת
או כסעודת מוצאי
שבת.
מצוין, בוא נהיה את התשובה ואז נעשה דין לחשבון. אתה צודק בכל דבר שאתה אומר. אז זה אומרת הגמרא, אמר לרב אמרם, בוא נראה, אחי אמר רב, לקידוש קובעת ולא להבדלה קובעת. כאן אני מבקש יחד להבין מה בדיוק המערב, שזה קובע לקידוש ולא קובע, שזה שתי מימרות של רב. כלומר, מצד אחד רב אמר כשם שהשבת קובעת לקידוש כך, סליחה, כשבת קובעת למעשר כך שבת קובעת לקידוש, אותו רב אמר לשבת קובעת ולא להבדלה קובעת. אם אני מבין נכון, זה בדיוק ההערה של חיים, יש פה מחלוקת פשוט מה פירוש הביטוי שבת קובעת לקידוש. אם הביטוי שבת קובעת לקידוש מתפרש שהשבת אוסרת לאכול עד שלא מקדשים, אז אפשר גם לומר השבת אוסרת לאכול עד שלא מבדילים. לעומת זאת, כנראה מדברי רב עולה שצריך לבאר אחרת, כמו שאתה אמרת בצדק, אני חושב, את הביטוי שבת קובעת לקידוש. ופה אנחנו חוזרים לדברים שכבר נאמרו פה ונמשיך ונתבונן בהם. שבת קובעת לקידוש, אני הופך את סעודת שבת, האכילה הופכת להיות מיוחדת, אבל מה קורה במוצאי שבת? מה בעצם ההבדל התאומי בין קידוש להבדלה? הקידוש מציין זמן עם זהות, שאני הופך אותו לקדוש, אבל מה קורה בהבדלה? הקדושה מסתלקת, ועכשיו מגיע זמן, אפשר להגיד כמעט נטול זהות, כן? דיברנו על היכולת שלי בהבדלה, להגיד,
קדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, אתה להם קידוש, מה תגיד בהבדלה, שעכשיו מותר להשן, סליחה, אסור להשן כל יום, שעכשיו מותר להדיק את הסלולר, לא, כאילו, מה אתה רואה בדיוק? אתה יכול להגיד, השבת הסתלקה, אבל לא בא שום דבר. כלומר, השבת הלכה בלי שיבוא משהו, כן? כלומר, בלשון הגמרא בהמשך, יש הבדל בין היולי יומה והפוקי יומה, אבל זה לא רק שאני אוהב את היולי יומה ולא אוהב את הפוקי יומה, אלא ביולי יומה יש מישהו שנכנס בדלת, והפוקי יומה אף אחד לא נכנס בדלת, אולי מישהו יוצא מהדלת. עכשיו, כאן, בוא נגיד ככה, המודל של שבת קובעת למעשר, הוא נופל על קידוש, פשוט המודל הזה לא נופל על הבדלה. מה נגיד, אוטומטית האכילה הפכה להיות אכילת... אכילת חול, אבל מהי אכילת חול? כאילו, אז אתה יכול להגיד אכילת שבת הסתלקה, אבל אז הוא עוד פעם חוזר את השאלה, אבל מה בדיוק אוסר עליי?
לאכול.
כלומר, למה אסור לאכול לפני קידוש? למה אסור לאכול לפני הבדלה? אז אם נגיד, אמר, עכשיו חוזר לדברים שלך, כן, אני חוזר, אני אומר שהשבת קובעת לקידוש ככוונה שמעכשיו כל אכילה שאתה אוכל מוגדרת כאכילת שבת, ובשבת האכילות חייבות להתחיל עם עם קידוש. האם אפשר את הדבר הזה להעביר למוצאי שבת? האם אפשר? מה נגיד? מעכשיו האכילה היא לא אכילת שבת, ולכן מה? ולכן אסור לאכול? כלומר, לכאורה הדבר הוא לא בר מעבר, או אני אמר את זה בצורה הבאה, אני ישבתי, הזאתי המון על הסוגיה הזאת, על הלשון שלה. אני בעצם נראה שהסבור מינה ומה שהוא עונה להם, זה בעצם שני פירושים בביטוי שבת קובעת לקידוש, או במילים אחרות, איך שאני מפרש את הביטוי שבת קובעת לקידוש, מזה נגזרת השאלה, אם אני יכול לומר ששבת קובעת להבדלה. אבל אם שבת קובעת לקידוש, הכוונה שאסור לאכול עד שמקדשים, אז מישהו יכול על המשקל הזה לנסח שבת קובעת להבדלה. אבל אם שבת קובעת לקידוש, הכוונה שסעודת השבת היא, עכשיו האכילה היא אכילת שבת, ואכילות בשבת עם אכילות עונג וכו', קשה להעביר את זה הלאה, ואולי הרקע לשאלה הזאת, ונראה את זה גם בהמשך בראשונים באסכולה השנייה, זאת אותה תופעה. יש פה בעצם ממרה בכמה קומות. קומה אחת היא שבת קובעת למעשר, גם זה ביטוי המוראי, בתנאים הרי הביטוי לא מופיע. תראה אם יש את רב לזר ואובי יהושע, יגמור או לא יגמור. יש ביטוי ראשון, שבת קובעת למעשר. על משקל הביטוי הזה קבעו את הביטוי שבת קובעת לקידוש. עכשיו את הביטוי שבת קובעת להבדלה לא קבעו על סמך שבת קובעת למעשר, קבעו אותו על סמך שבת קובעת לקידוש. פה בדיוק התעוררה השאלה, האם אפשר לנסח ביטוי כזה. אני אומר בצורה הבאה, הביטוי הזה הוא בעצם תלוי בשאלה מה כוונת ביטוי האמצע של שבת קובעת לקידוש. אם שבת קובעת לקידוש רוכבת על שבת קובעת למעשר, לא שכוונתה אסור לאכול עד שמעשרים, אסור לאכול עד שמקדשים, אסור לאכול עד שמבדילים, אלא שעכשיו לגבי תחום המעשרות האכילה הזאת היא קבע. אם ככה אני מפרש את הביטוי שבת קובעת למעשר, בתחום המעשר האכילת שבת היא קבע, אין אכילות הרי בשבת. אז אם אני אומר שבת קובעת לקידוש, האכילה עכשיו היא אכילת שבת, ובאכילות שבת מה אני צריך לעשות? יש מצווה לקדש באכילות שבת, אתה לא יכול להגיד אכול או סעודת אכול ממשיכה. אז זה קשה להעביר להבדלה. כלומר, ייתכן שהסבור מינה, הוא יושב, רוכב על השאלה, שמה פירוש הביטוי האמצע, והוא בעצמו תלוי בשאלה, כמה הוא, איך הוא רוכב על הביטוי שלפניו. כן, בבקשה.
אבל למה זה לא כמו תפילה, שחל זמן להתפלל משהו, לא מותר לאכול עד שמתפללים. אז הגיע הזמן להבדיל, אז אי אפשר לאכול עד שמבדילים. אני היפרתי קצת בתוספות.
טוב מאוד.
שזה מה
ש... כולם פה צריכים ללמוד תוספות לפני השיעור. רק אני צריך להכין. טוב, בסדר.
אני לא הכנתי.
בסדר.
אבל עכשיו הבאתי, ונראה לי כאילו זה
מה... גם מה אבותיי היו עושים לך, אני לא אספר. דברי, כן, תקריא, כן.
לא, אז נראה לי שזה מה שהוא אומר, שהיינו צריכים להבדיל, אבל בבני כפור השבת זה an override, אז אנחנו יכולים להמשיך את
ה... אז את מבקשת ממני להמשיך קצת לקרוא בגמרא, ואת בעצם מעלה פה שאלה נכונה, שכן, מה כתוב בהמשך הגמרא? ואני מילי לעניין מפסק גדלה מפסקינה, אבל התחולי למה תחילינה. עכשיו פה אני רק אומר בצורה הבאה, כאן הגמרא אחרי שהיא אמרה ששבת לא קובעת להבדלה, מה היא אומרת בשורה אחת אחר כך? שכן יש איזה מגבלה. רגע, מה קורה פה? מה קורה פה, כן? עכשיו כאן אני אספר
השאלה הזאת היא רוכבת על בעצם על השאלה איך מסבירים מה הכוונה ששבת לא קובעת להבדלה, והיא גם רוכבת על שאלה שכל הראשונים יתרדו ממנה, והיא שיש גמרא בקוף עמוד א', שם בשורה האחרונה בעמוד הגמרא אומרת, אמר שמואל, כשם שמפסיקים לקידוש כך מפסיקים להבדלה. הנה, גמרא מפורשת שקידוש והבדלה הם סימטריים. אומרים תוספות שם, אתם מוזמנים לראות בקוף עמוד ב', רב איטלי, דיבור מתחיל כך מפסיקים להבדלה, רב איטלי לקמנד אל ההבדלה אינה קובעת, ואם התחילו אין מפסיקים להבדלה, בהבדלה פלג השמואל. רב ושמואל חולקים. רב אומר שבעצם הסבור מינה הם לא כאלה טמבלים, הם פשוט חשבו כמו שמואל. וואו, כאילו, נכון? אבל יש גם, נראה את זה בהמשך, ראשונים שאמרו לעצמם שאפשר ליישב את הגמרות, שכן שמואל אומר שמפסיקים, אבל המפסיקים של שמואל הוא פוגש בסוגייתנו את מה? את התחולי למה תחלינה. למרות שאתם קצת קשה לשונית, אתם מסכימים? כתוב מפסיקים ואומרים לא, להפסיק לא צריך, אבל התחולי למה. ובעצם השאלה הפשוטה שעולה בסוגייתנו היא, אם אני אומר שבהבדלה אין כלום, אז מה, אז למה אסור להתחיל? וכאן מעילה עולה השאלה. אנחנו תוך כדי הלימוד נראה ראשונים שמחווים דעה בעניין הזה. האם גם בהבדלה יש איזה רעיון דומה לשבת קובעת לקידוש, רק שהפרטים שלו הם אחרים, או אם פשוט פה מדובר בדין אחר לגמרי? או אני אשתמש במה שאת אמרת כדי להסביר את זה, כן? דרך אחת להסביר את התחולי למה תחלינן הוא לנסות לומר שאותו יסוד שנאמר בקידוש גם נכון גם בהבדלה, רק עם פרטים הלכתיים אחרים, וגם לא קשה להסביר את זה. מי שהלך בכיוון הזה, שלחתי לכם קובץ עם השיעור ששום זכר רב אמר, אחד מהם, כן? השם בסוף השיעור רב ממש מנתח את הסוגיה שלנו. אני יודע שיש לכם בעיות מחשבים, אבל אני מורה לגמרא ולא יש מחשבים, בסדר? אני שולח וזה מצטער. אבל כן, הרב באותו שיעור מפתח רעיון שממש על הסוגיה כאן, שהוא מציע את הדבר הבא. הוא אומר, כל הדין של קידוש על הכוס, על היין, הוא אומר שסעודות השבת, אכילות השבת, חייבות להיות אכילות שמתחילות באמירת דברים בשבח של השבת, בקידוש. ככה אכילת שבת צריכה להיראות. עכשיו, זה בשונה, הוא מתאר שם את השוני בין זה לבין קידוש בתפילה. קידוש בתפילה אין לו קשר לאכילות, קידוש בתפילה קשור לאיסור מלאכה. אבל הקידוש על היין בסעודה הוא קשור בכך שהאכילות הן שונות. אני רק אגיד, זה דברים שאני חושב שכבר נאמרו פה פעם, רק לתועלת חזרה לכולנו, שהאוכל הוא סוג של ברומטר של הזמן שאנחנו נמצאים פה. מי שמתבונן בארוחה הוא יודע איזה יום היום. זה רואים, קודם דובר על ההבדל בין סעודת שבת וסעודת חול, כן, זה ודאי, אנחנו יודעים שכל נושא האוכל באבילות מאוד מאוד בולט, סעודות האבילים נראות אחרות וכו', כן, כמו הדברים ידועים, כמו האוכל הוא מסמל את המצב, וסעודת שבת צריכה להיות מלווה באמירה על השבת, בהצהרה על השבת. ולפי השיטה שהרב מנסח שם, יש איסור האכילה של סעודת שבת ללא התחלתה בקידוש, באמירת דברים על היין. מתי סעודת השבת מתחילה? זה הדין של שבת קובעת למעשר, כך היא קובעת לקידוש. ברגע שהשבת נכנסה, אני התחלתי סעודת שבת. מה קורה בסוף היום? למה קידוש לא קובע להבדלה? אותו יסוד קיים, כלומר כשהשבת תצא ואכילת השבת הסתיימה, אז באמת אסור לי לאכול עד שאני לא נועל את השבת. רק מה? שאני לא חייב לנעול את אכילת השבת. מתי? בצאת שבת אני יכול להמשיך אותה, וזאת באיזה סיבה? אני חוזר מה שנאמר קודם, כי הוא לא מתנגש בשום דבר. הרב מדגיש שם, זה לא מדין תוספת, כך הוא מדגיש שם, הוא כותב את זה במפורש. זה לא בגלל תוספת שבת, כי השבת נמשכת יותר, אלא כי הוא לא פוגש התנגדות, כי הוא באמת, אני חוזר לנתון היסודי הזה, הבדלה אין לה מה. הוא יתר דיוק החול, הוא נהדר אופי, הוא יום לא קדוש. עכשיו, בתור שכזה, סעודת השבת, לא חייבים לחדול אותה. אז ברגע שהשבת נכנסת, דין שבת קובעת למעשר, נכון, אדם אוכל, יש כל הנמים, חדל, כן, צועקים לו בקשר חדל. אבל כשהשבת יוצאת, תמשיך לראות, תגמור את הארגז, איך שאומרים, כן?
השבת תתחיל, הוא סעודה אחרת.
אבל ברגע שסיימת את הסעודה, עכשיו בוא נבין, אז לפי שיטת הרב, תעיינו בשיעור, התחולה למה התחילילן בנוי על אותו יסוד כמו שבת קובעת לקידוש. זה אותו יסוד. ההבדל הוא בפרטים. זה ההבדל. כלומר, מבחינת, אני אומר אחרת, אנחנו כבר עוסקים פה איזה שבועיים, שלושה, בשאלה של עד כמה קידוש והבדלה הם אחד, עד כמה קידוש והבדלה הם פשוט דברים שונים. גם כאן השאלה הזאת עולה. ולפי התפיסה הזאת, כפי שהיא מוצגת באותו שיעור על ידי הרב, אנחנו בעצם אומרים לעצמנו, קידוש והבדלה הם הפתיח והסיום של, ונדבר על היין, לא בתפילה. הם הפתיח והסיום של אכילות השבת, שהן שונות מאכילות החול. אני אוסיף גם להעמיק את זה יותר, לפי שיטת הריף וחלק מהגאונים, והדברים גם נמצאו בסידורים בגניזה, ובשבת גם היו משנים את ברכת המזון. אנחנו אומרים אותו ברכת המזון, רק מוסיפים רצה. אבל הדברים מופיעים בתוספות בברכות, במחת עמוד ב' ובריף שם. הייתה שיטה שהיו מחליפים על כל ברכת רחם. היו את כל הברכה אומרים באופן שונה. אני גם חדד, ברכת רחם נכנס, זה לא משנה כל תולדות נוסח ברכות המזון, בפועל אומרים שם את בקשת הפרנסה. זוננו, פרנסנו, חלקלנו, ובחלנו, השם אלוקינו, נכון, ונעת הצריכנו. שם נכנס איזושהי בקשת פרנסה. עכשיו, יהיו מחליפים את כל הברכה הזאת בשבת, ואני גם אסביר את זה. היסוד מאוד פשוט, זה יסוד ששבה שמרה חזון עליו המון. שבת הוא זמן שאדם לא יכול לתרוח על מזונותיו. כמו שנה שעברה דיברנו המון, כשלמדנו על סעודות שבת, על הרעיון של יכלו היום. זאת אומרת, יכלו היום, כי אנחנו היום, ביום ראשון כל אחד כבר דאג מה יהיה מחר ביום שני. ומה יהיה ביום שני? ביום שני דואגים מה יהיה ביום שלישי וכו'. כל זה אנחנו דואגים למחר. אבל בשבת אוכלים היום, לא דואגים למחר. כי אי אפשר לתרוח על המזונות. כשאדם אוכל בזמן שהוא לא יכול לעשות כלום למען המזונות שלו, זאת אכילה אחרת, גם בקשת הפרנסה היא אחרת. עכשיו, הרעיון הוא שאכילות השבת שונות מאכילות החול. מה נשתנה קידוש מהבדלה? הוא רק בדבר אחד, שהקידוש ברגע שהשבת נכנסה, אז אתה בסעודת שבת, אבל סעודת השבת היא לא הולכת לה מאליה עד שלא תסיים אותה, מהסיבה הפשוטה, אף אחד לא דפק בדלת. אני אתאר לך, דיברתי על זה בתחילת בעקבות השיחה שלנו ביום שישי, כן? יש לי שיעור בישיבה בימי חמישי שאני צריך לסיים אותו בארבע וחצי, כי בארבע וחצי בדיוק מתחיל עוד שיעור שלי. ותמיד בארבע 31 מגיע אחד מהשיעור השני ואומר לי, בוא, מספיק, כן? בוא תעבור, אני עובר שולחן פשוט, כן? אז אני אומר, במוצאי שבת אף אחד לא בא להגיד לך, תמשיך. אבל מבחינה יסודית, לפי שיטת הרב, ברגע שסיימת את הסעודה, האכילה הבאה שלך כבר לא תהיה אכילת שבת. ואתה לא יכול לאכול אותה בלי לציין בדיבור שהאכילות השתנו. בתפיסה הזאת, כאמור, קידוש והבדלה הם סימטריים לגמרי. ההבדל הוא רק בפרטים, איך אני מיישם את זה. בגלל אותה תכונה שאמרינו בסוגיית נוסח ההבדלה, שהחול הוא נהדר זהות. לעומת זאת, יש בהחלט מקום לפרש את הדברים אחרת, וככה פרש הדוד של הרב, ואני בהמשך נגיע לרמב״ם, בוא נבדוק מה קורה ברמב״ם. ואני רק אומר שבחיבור של הרב מבריסק על הרמב״ם בחוד שבת בפרק כפתת, יש לו שם קטע אחד על הבדלה, שם הוא עוסק ביסוד האיסור לאכול לפני הבדלה, והוא רוצה לדייק ברמב״ם שיסוד האיסור לאכול לפני הבדלה הוא כמו האיסור לאכול לפני נטילת לולב, כמו האיסור לאכול לפני התפילה. כך הוא מתאר את זה שם, והוא לא מדבר שם בכלל לאיסור לאכול לפני קידוש. אבל לאור השיטה הזאת היה מקום לומר שאין שום סימטריה בין שבת בין קידוש לבין הבדלה. כלומר, למה אסור לאכול לפני קידוש, הרב מבריסק לא מסביר, אבל הסוגיה מסבירה. שבת קובעת למעשר, שבת קובעת לקידוש. לעומת זאת, כל האיסור לאכול לפני הבדלה, הרב מבריסק לא בונה אותו על שום דבר שקשור לשבת קובעת, או יציאת השבת קובעת בכלל, הוא לא מקשר אותו בכלל. פשוט, שבת יצאה, ועכשיו יש לך חובה להבדיל, אז עד שאתה לא מבדיל, אתה צריך מה לעשות. אסור לך לאכול, כן. זה בין את התלוי בשאלה האם יש אותו איסור אכילה, כלומר מה בדיוק אסור לאכול. כשכן, תראו מה ההנחה שהגמרה עושה. הגמרה ממשיכה ואומרת ככה: ומי סכנה מילה אמרן אלא באכילה, אבל בשתייה לא. אומרים אדם שותה הוא חייב להפסיק, שאם נשאל את עצמנו למה, זה חוזר לדברים שנדונו פה פעם בעבר, שלמדנו את כל הסוגיה של הבדן המבריך, ואחד מהשיטות שראינו אז בדיון אודות היחס בין הגמרא בפסחים לגמרא בברכות, הוא שיש הבדל בין אכילה או שתייה. ואותו יסוד שנאמר אז נאמר גם פה, סעודה היא מסגרת שהיא תחומה בזמן, כלומר יש לה מבנה, אפשר להגיד אתה שייך לסעודה, אתה בתוך הסעודה, אתה מחוץ לסעודה. בתפיסה שלהם של שתייה, כל כוס בפני עצמה, זה לא אומר אני עכשיו נמצא בסעודת שתייה, כן? כלומר אתה שותה, ואם ככה דבר אתה לא יכול להגיד אני ממשיך את שתיות השבת החוצה, כי הכוס הבאה כשתשתה אותה היא כאילו מעצמה. שיכול להיות שזה חלק מכל הדיון, האם מי שמברך כוס אחת פתר את הכוס השנייה, כל הסוגיה שם שלמדנו, אם נמלך. ובגדול זה היסוד שעומד פה, כמו הרעיון אומר שכל עוד שהאכילה היא המשך, היא עדיין מוגדרת כאכילת שבת, למרות שהשבת כבר יצאה באופן אובייקטיבי, אז אתה יכול להמשיך ומותר לך לאכול. אבל בשתיות אני פשוט לא אומר את זה. הכוס הבאה שתמזוג, או השלוק הבא מהכוס, הוא כבר בחול. כן, ואז ממשיכים.
מה מדובר פה? בתוך סעודה, מחוץ לסעודה, אם זה מחוץ לסעודה,
זה אדם כמובן, התוספות מיד מהירים, זה לא מדובר באדם ששותה בתוך סעודה, כי אז הסעודה תוכל. אם זה
סעודה ואוכל פירות, יוכל להמשיך לאכול פירות.
אז לפי התפיסה הזאת, בואו בעצם ניקח את דבריך, אתה צודק. גם פירות הוא לא יוכל, רק מה שנחשב סעודה, ככל הנראה ברכת המזון, אני צריך לבדוק גם הרבה מזונות, אבל ככל הנראה פירות לא.
זה לא הבחנה בין אכילה
לשתייה. נכון, אתה צודק, זה לא הבחנה בין אכילה לשתייה, זה הבחנה בין סעודה ללא סעודה, נכון, אתה צודק.
מה
קורה
כשיש חמות אחרת?
סליחה?
מה קורה כשיש
חמות
אחרת?
כשיש
מה אחרת? נעשה אותה
במסעי שבת.
אז לפי זה, באמת צריך להפסיק מיידית.
נכון, יש לך קידוש, נכון, נכון, אתה צודק, אני בטוח אתה צודק. שתראו מה הגמרא אומרת, ושתייה נמי לה מרן אלא בחמרה ושיחה, אבל מה היה ליטלן בה? מים, מה מותר? מותר לשתות. פה אני אתן לכם מה שנראה לי כנפקמינה בשאלה של נדון הקודם. מה שלא יהיה יסוד האיסור לשתות לפני הבדלה, הגמרא אומרת שמים מותר. אמנם, תראו מה היא אומרת. היא אומרת, ופליגה דרבהונה, דרבהונה חזיה להו גברה דשתה מיה קודם הבדלה. אמר לי, לה מיסטפי מר מאסקרה, דתנה משמי דרבי עקיבא, כל התואם כלום, קודם שיבדיל מיטתו באסקרה. בואו נגיד בצורה אחרת, תעזור רגע את השאלה אם זה מותר או אסור, אם זה הרב מבריסק או הרב סולובייצ'יק, פשוט מסוכן. זה... אתה תמות מאסקרה, כן? אתה תחנק, כן? התוספות גם מסבירים פה שלמה תמות באסקרה, כי זה מידה כנגד מידה. הוא מסביע גרונו, ולכן הוא יחנק, הוא יקפק, כאילו אתה תחנק על מה שאתה שותה, כי אסקרה זה למות בחנק. כן? ועל זה אומרת הגמרא, רבנן דבר רבה, שאילה קפדי המאיה, או בלשון, בלשון מאוד פשוטה, הם יהיו ליטאים. כן? הם לא האמינו שזה מסוכן. אם זה אסור, זה אסור, אבל מסוכן, זוב אותי מהדברים האלה. אבל כאן בעצם, מה עולה בדברי הסוגיה? שמיים הסוגיה מתירה. עכשיו כאן עולה מאלה השאלה שתהיה בעצם נקודת מבחן למה שנדון פה. באיזה מידה האיסור של לאכול לפני הבדל, דומה לאיסור לפני קידוש, והוא אם מותר לשתות מים לפני קידוש. וכאן תדעו שהדבר הזה נתון במחלוקת בין הראשונים. הרמב״ם כותב בהלכות שבת פרק כ"ט הלכה ה', ואני מקריא, אסור לאדם לאכול או לשתות יין מי שקידש היום עד שיקדש, וכן מי שיצא היום אסור לו להתחיל ולאכול ולשתות ולעשות מלאכה פטור, כמו מדויק בלשון. אסור לו להתחיל לאכול, כי אם הוא אוכל מותר לו מה? אבל אז הוא כותב ולשתות. עכשיו, אם נראה שזה לא כמובן אסור להתחיל לאכול, אסור להתחיל לשתות, אסור להתחיל לאכול, פסיק. אסור
לשתות,
כן? ולעשות מלאכה, אסור לעשות מלאכה, או לטעום כלום עד שיבדיל, ולשתות המים מותר. עכשיו כאן דייק הכסף משנה בלשון הרמב״ם, סליחה, גות מאמוניות, שהרמב״ם יתיר מים גם לפני קידוש. הוא כותב מפורש, אסור לאדם לאכול או לשתות יין. אם נשאל את עצמנו למה הוא רק כתב במפורש לתר המים בהבדלה, כי בגמרא זה כתוב על הבדלה, אבל נראה באמת מלשון הרמב״ם שהוא מתיר לשתות מים לפני קידוש. הגות מאמוניות שם כותב, אני מקריא בסעיף קטן, היי, צריך עיון, זה לא מצאנו יותר אפילו למים. דרבנן דברבה שאילה קבדי המאיה, משמע בספר דלא קיה קודם קידוש אלא קודם הבדלה, עיין שם בהבדלה זה מותר, כן? ובמגיד משנה הוא מציין שהוא הכיר שתי נוסחות ברמב"ם. הוא כותב ככה, אסור לשתות יין, כך הנוסחה בקצת הספרים, ויראה מזה שלשתות מים מותר קודם קידוש כמו קודם הבדלה, ויש שכתוב בהם או לשתות סתם בלי המילה יין, ואף לזאת הנוסחה אפשר שדעת רבינו ממה שכתב בסימא בבא ולשתות מים מותר, שאף קודם קידוש מותר. גם אם מוחקים את היין הוא עדיין חושב שהרמב"ם צריך להתפרש שמותר לשתות מים לפני קידוש, והוא מציין בגמרא אגבי הבדלה מפורש, ויש לדמות קידוש להבדלה כדברי רבינו, והרשב"א ז"ל השיב שקודם קידוש אפילו לשתות מים אסור, והביא ראיה מן הירושלמי וכן נהגו. עכשיו מבחינת השאלה שעומדת על הפרק, זה דומה שזה משהו, אותם שתי תפיסות שהצגנו. כלומר, במידה ואני אומר שיסוד האיסור לשתות לפני הבדלה דומה ליסוד האיסור לשתות לאכול או לשתות לפני קידוש, זה אותו יסוד איסור, רק שההבדל ביניהם הוא בפרטים, שפה חייבים להפסיק ופה לא חייבים. אז אם יש היתר לשתות מים, אז גם יש היתר לפני הבדלה, גם יש היתר לפני קידוש. והרמב"ם פה בעצם לפי ההסבר הזה נראה שיש בו מצד אחד הוא לשיטתו שקידוש והבדלה הם מערך אחד, ויש פה ביטוי לרעיון הזה שהם מערך אחד בכך שהם תוחמים את האכילות, ויש להם אותו יסוד שעושה לפני קידוש ולפני הבדלה. כן, לעומת זאת, אם אני הולך בדרכו של הרב מבריסק, ואני אומר, לא, אסור לאכול לפני הבדלה, הוא איסור אחר. עכשיו, צריך לבדוק מה באמת דין שתיית המים באותם תחומים שהוא מציין אותם. כלומר, אני אציין לכם שבתור, צאצא של חינוך, אני לא אגיד ספרטני, אבל קרוב לזה, כלומר, חינוך של ליטאים, לגבי האסור לאכול או לשתות לפני התפילה. אז זה מחלוקת ראשונים, האם מותר מים. בראשוני אשכנז מפורש שרק משקה משקר אסור. קפה זה משקר? לא, אוקיי. אבל בדרך כלל מפורש ברביה שמובא בגות מימוניות בריחות תפילה, לרמב"ם כותב שזה אסור אפילו מים, ככה זכור לי רמב"ם בריחות תפילה, שאסור אפילו מים לפני התפילה. עכשיו, אז אם כך, רגע, אם האיסור לאכול ולשתות לפני הבדלה או כמו שאסור לפני תפילה, אז מה הרווחנו? הרי מים אסור גם שם, אבל זה ברור, ואני אחדד.
לא, יכול להיות מצב שמים מבחינת לפני קידוש יכול להיות מותר בגלל שזה לא מהווה אכילה. זאת אומרת, אי אפשר להתחיל שום אכילה ברגע ששבת נכנסת שבו אינך מכריז על שבת, על קדושת שבת, על כניסת שבת, אבל לעומת זאת, אם מים לא מהווה אכילה בכלל, אז זה לא סותר את העיקרון הזה, לעומת
כן. אני אגיד את זה ברשותך קצת אחרת, אני קורא לכם את הרמב"ם בהלכות תפילה, זה פרק ו' הלכה ד'. אסור לאדם שיתום כלום, או שיעשה מלאכה מאחר שיעלה עמוד השחר, עד שיתפלל תפילת שחרית. הוא לא כתב מפורש מים לא, אבל זה דויק מכך שכתוב כלום. אני קורא לכם מהגות מימוניות, הגות מימוניות כותב, נראה לי דווקא מידי למשקר, ומים לא שייך גיעות, אז הם מתירים לשתות מים. לגבי הרמב״ם שם, הנה, אז גם פה מביא הראש בשם הכסף משנה מצטט מהראש בשם הרביה, זה במים לדבו גאווה מותר לשתות בבוקר קודם תפילה. אני אגיד בצורה אחרת, אני צריך לחזור לדייק בדברי הרב מבריסק, ואני רק אומר שיכול להיות שאפילו אם נגיד לולה לפני לולה מותר לשתות מים, שבתפילה אפילו מים יאסר, כי זה לא אותו יסוד איסור. כלומר, בלולה מה שנשנע באותה משנה בסוכה, כשאדם יש לו מצווה הוא צריך לקיים את המצווה, שתות מים לא נקרא שהוא הולך לעשות משהו אחר, במיוחד שבתפיסתה מים נשתק בשון המשנה לצמאו, היינו סך הכל סילוק של בעיה. אבל תפילה, מה כל יסוד האיסור לאכול לפני התפילה? הוא לא כי יש מצווה להתפלל, זה לא הסיבה. יש פה דין מיוחד שאדם קם בבוקר, השאלה היא מה הוא משדר שמחיה אותו, האם מחיה אותו האוכל או מחיה אותו הקשר לקדוש ברוך הוא. עכשיו כאן אפשר להבין שיש מי שיציע שאפילו מים אסור, רק מה שלא יהיה הדבר, אני מסכם, הרמב״ם פה בנה סימטריה בין קידוש והבדלה, וזה נראה לי תומך בעמדה של הרב שזה בסיסית אותו איסור. לעומת זאת, לשיטת הרב מבריסק, האיסור לאכול לפני הבדלה הוא לא דומה לאיסור לאכול לפני קידוש, וכאן אני יכול לשבור את הסימטריה. מה שאני רק אציין שלגבי המחלוקת שהם שניהם דיקות, זה מאותה הלכה, זה שתראו איך שני למדנים קוראים אותו רמב״ם, כי אולי יש בעצם איזושהי אמביוולנטיות בתוך הרמב״ם עצמו. טוב, מצד אחד ההלכה הזאת שקראנו בלכות שבת, פרק כפתת הלכה ה', הרמב״ם מביא את קידוש והבדלה ביחד, וזה נראה ממש סימטרי, נכון? נקרא להתבקש להגיד את מה שהרב אמר. מצד שני, מה שגרם לרב מבריסק לדייק את מה שהוא דייק, זה שהרמב״ם גם כותב שאסור לעשות מלאכה לפני הבדלה. וכאן הרב מבריסק אמר לעצמו, אם אסור לעשות מלאכה, זה לא קשור לשבת קובעת לקידוש, כן? כלומר, מה נגיד? זה פשוט אסור לעשות דברים אחרים חוץ מאשר להבדיל, כי הגיע הזמן להבדלה. אז אם אני עכשיו חוזר לרמב"ם, אני שואל כאילו מי צודק, אני אומר שניהם צודקים, כמו בכלל הרב הרבנית, שניהם צודקים, במובן אותו רמב"ם ששם את קידוש והבדלה יחד ועשה סימטריה עם מים, משך לכיוון אחד, שהוא הכניס לעשות צרכיו מלאכתו, הוא הכניס כיוון בעצמו, הוא הכניס כיוון אחר. כלומר, יש פה איזו בעיה בתוך הטקסט, כאילו במבנה שלו. אני לא יודע פתרון, ובכל מקרה אני מסכם, זה קו אחד, זה קו אחד בסוגיה. בסדר? אני רק אוסיף, חיים, לגבי מה שאתה הערת קודם, שלדברי הרב מבריסק ברור מה הסדר של החובה להבדיל והאיסור לאכול לפני הבדלה. קודם נכנס לתוקפו החובה להבדיל, ובעקבותיה אני אומר עכשיו, אחרת יש לך חובה להבדיל, אז אסור לאכול. זה ודאי. לעומת זאת, בשיטה של הרב, איך זה עובד? מה, אם אני אומר, עכשיו שבת, אכילת שבת, אתה חייב לקדש, אתה חייב לקדש. אם אני אומר לא, אם אני אומר, אכילות שבת אסור לאכול בלי הקידוש יתיר לאכול, זה תולי איזה שיעור של הרב קוראים. כלומר, יש לרב שלושה שיעורים על קידוש, אז בשיעור אחד, בשיעור שאני שלחתי, הוא יותר כותב בכיוון הראשון, בשיעור השני הוא כותב בכיוון השני. כלומר, הוא שקל את שתי האפשרויות, כמחווה לאבא שלי, אנחנו נגיד, יש שתי דרכים לנתח, ואפשר לומר כך, ואפשר לומר כך, כן? זה לא חד משמעי, אבל כן נראה בשני השיעורים שהוא קלט שאין לזה קשר לאיסור לעשות חפצים לפני מצווה או משהו. זה דין מיוחד שקשור באופיו המיוחד של קידוש על היין והבדלה על יין כקשורות בסעודות. ועד כאן קו אחד בסוגיה. בעצם מה שעלה כאן בתוך הדיון זה לא רק שפה למדנו עכשיו תשתית של הדין של מעבר מעקירה להפסק, אלא גם באיזשהו מקום נושא סימטריה בין קידוש והבדלה, גם הוא עלה פה. כלומר, אם אני אומר שיש להם מערכת מושגית אחת, שבסיסית יש להם אותם כללים, וההבדלים מקידוש והבדלה צריך לייחס אותם לא לאי ההשתייכות שלנו אותה מערכת, אלא צריך לייחס אותם לנתון פשוט שיש הבדל בין הפוקי יומה לבין היו ליומה. לעומת זאת, ראינו פה תפיסה אחרת, שהמערכות האלה פשוט פועלות בנפרד. יש מערכת אחת של קידוש שיודעת לקבוע את הסעודה, והמערכת של הבדלה, שזה מסתלק, זה לא קורה כלום, זה קורה משהו אחר. ואם נחזור לתפיסות של הבדלה, שזה לעתיד, על השבוע שבא, גם אז אסור לאכול לפני זה, כן? עכשיו, עד כאן נקריאה אחת של הסוגיה. אבל צריך לדעת שבגאונים, באסכולה שלמה של ראשוני ספרד, יש קריאה אחרת לחלוטין של כל הסוגיה, מה הנושא שלה. היא גם לא נקייה בכלל משאלות פרשניות, והיא איך הם פשוט קראו את המילים, או איך ההסבר של יתר דיוק נכנס במילים. וזה המקור של הכל, הוא בתשובה של רב הייגאון, שאני הבאתי אותה מתוך ספר העיתים. המשך הדברים מופיעים בפירוש רבנו חננאל פה על הסוגיה, זה ממשיך לתוך הריף, ויש גלגול נשמה של זה בעצם בעל המאור שיפך את זה קצת, וזה ממשיך לתוך הרמב"ן, ולשיטתם כל הסוגיה פשוט עוסקת בשאלה אחרת לחלוטין. ואני מתחיל להקריא את בדברי רב הייגאון. זה מופיע בדפים ששלחתי לפני שבוע במשורה 10, כן? הוא קודם כל מכניס פה ביטוי שגם ערך מביא אותו. באשמת הדרב, דעתן עלה, מי אנו למדים? הנה לכם מה הייתה השאלה, לא הבאתי את זה בדף, אבל הגמרא אומרת דאמר רב, השבת קובעת למעשר. איפה המקום היחיד בשס שזה מופיע? פה. וזה נראה שהם מצטטים את זה מאיזה מקום. דאמר רב. והם שאלו את רבי גאון, מאיפה הם מצטטים את זה? איפה? אז הם חשבו שזה מצוטט מאיזה ירושלמי. אז הוא כותב להם, בירושלמי זה לא נמצא, הוא כותב, הם מצטטים מקורפוס החוכמה היהודית. כאילו, בעצם אומר, הגמרא יכולה לצטט משהו, וזה המקום היחיד שהביאה אותו. היא מביאה אותו כאילו ממשהו רחב יותר שהיא הכירה, כן? בכל מקרה, אז הוא אומר ככה, כשם ששבת קובעת מוקצה למעשר, כך קובעת שבת לקידוש. מה פה שבת קובעת מוקצה למעשר? שכשמגיע בין השמשות, וספק חשיכה, ספק לא חשיכה, אין מעשרין את הוודאי, ומה הוא טבל בשבת? הוא מוקצה. אז שבת קובעת למעשר, זה לא הכוונה, עד עכשיו אכלת אכילה תרעי, עכשיו תפסיק לאכול אכילות תרעי. שבת קובעת למעשר, הכוונה, השבת לוקחת טבל והופכת אותו למוקצה, כי צריך לאסר אותו. זאת הכוונה, שבת קובעת למעשר, ופירוש הדבר הזה, כי העת, וכאן הוא מצטט בצורה מאוד בהירה את המשנה בשבת ובמדליקים. כי העת שספק חשיכה, ספק לא חשיכה, אין מעשרין את הוודאי. וכל מה שהגיע העונה הזאת ולא איסר, הרי נקבע מוקצה לכל השבת כולה. ותנא מפנין תרומה ודאי, ולא את הטבל, כי הוא מוקצה, כן? ולא את מעשר ראשון שלא נתלה תרומתו, ולא את מעשר שני וכדי שלא נבדו. עכשיו הוא ממשיך. ואין אדם צריך לקבוע בלבבו לאותה תבואה כי הוא מוקצה. לא צריך שאתה תחשוב שהיא מוקצה, זה קורה מאליו. אלא הגעת העונה שהיא, עוד פעם, רק שנייה, ואין תקבל בו אותה התבואה כי היא מוקצה, אלא הגעת העונה שהיא בלבבו של אדם ספק, קובעת אותה למוקצה. כאן הוא אומר את הדבר הבא, זה ממש בריסק לגמרי. הוא אומר, אתה לא צריך לחשוב שזה מוקצה, אתה צריך להתלבט האם זה ספק חשיכה או ספק אינה חשיכה. זה כן אתה צריך לעשות. אבל אחרי שהתלבטת אם זה ספק חשיכה או אינה חשיכה, הוא מאליו הופך להיות מוקצה. כלומר, המעורבות של האדם היא להסתפק. אבל אז זה מוקצה מאליו, כן? זה בעצם דומה מאוד למי שמכיר את היסודות הלמדניים שמופיעים בחיבור של רב חיים, שהוא מבדיל בין דעת לבין כוונה. יודעים אולי אני מדבר? רב חיים הבדיל בין שני מעורבויות של אדם ביצירת חלויות. יש מצב אחד שרב חיים ראה אותו, שהאדם יוצר את החלות, הוא שולט בו, וזהו קרא דעת, כוונה הוא קרא למקומות שאדם צריך לייצר סיטואציה, אבל אחרי שהסיטואציה נוצרה, החלות היא
מעצמה.
היא מעצמה, כן? מה היו הנפקמינות כאילו שרב חיים השליך על זה, האם אפשר להתנות? רב חיים אמר, אפשר להתנות בדבר שאתה יוצר את החלות, אתה לא יכול להתנות על מצבים. אתה יכול להגיד, המצב לא נוצר, אם הוא נוצר הוא חל מאליו, כי אתה לא יוצר את המצב. אני אתן דוגמה מובהקת שתבהיר את זה. ההבדל בין הפקר לייאוש. הפקר זה כמו שאני יכול להקנות למישהו, אני יכול להפקיר את בעלותי, כאילו להקנות למי שרוצה לקנות, וזה פעולה עמידה, אני יכול להפקיר עצמי, למרות שהאמת זה מאוד, מאוד לא פשוט, כי ההפקר בכלל נדרים, אבל ייאוש, אתה יכול לא להתייאש, אבל אם התייאשת אתה לא יכול לגלל, אני מתייאש אבל על תנאי ש או תתייאש או לא תתייאש, אבל אם התייאשת איבדת שליטה, כי זה לא אתה עכשיו מפקיע את בעלותך, התורה מפקיעה, כן? שליחות. רב חיים חשב, אפשר לעשות שליח בחלויות, אתה שולט בהן. אתה לא יכול לעשות שליח להתייעק, כמו במצבי רוח, במצב נפשי, כן? מי שעוזר לו, ה-New Age, יש כאלה, זה מפריע. מי שזה עוזר לו, to do, זה that to be, זה כוונה. כמו שאתה ניצא בתוך חוויה, כן? עדות לקיום הדבר. רב חיים חשב, עדות לקיום הדבר צריך רק בדברים שהם דעת. במצבים, בכוונה, אין על מה להעיד, כי המצב נוצר מאליו. על מה תעיד? אין רגע לצלם אותו אפילו, כן? ככה למשל, רב חיים הבדיל בין קידושין לנישואין. שקידושין הוא חשב, זה חלות שיוצרים אותה, אפשר לצלם את זה, אפשר להגיד, עכשיו זה קורה, ונישואין הוא חשב שזה המצב, הוא חשב שלא צריך עדות לקיום דבר הנישואין. מה זה נישואין? זה זוג שגר ביחד. מתי החלות באה? החלות היא לא באה, אין רגע שהם מביאים. המציאות שהם חיים לאחדיו, זו מציאות שהם נשואים. ולכן אין על מה להעיד. או זה שהרבונים מעמידים ליד החדר ייחוד וזה, רב חיים חשב שזה מיותר לגמרי. עדיין עושים את זה, בסדר? אבל גם אלה שיודעים את זה עושים את זה. אבל אז אני חוזר לפה. הוא אומר פה רב אייגון, אתה לא צריך להחליט שזה מוקצה. ברגע שבבחינתך זה ספק חשיכה, ספק אינה חשיכה, זה מוקצה. זה ממש אותו מבנה. אז הוא ממשיך ואומר, וכן מעט שרואה אדם ספק חשיכה, ספק לא חשיכה, הרי נקבעת שבת לקידוש. ואינו צריך לחקור מן הגגות או מראשי התקלים. מי שלמד איתנו שבת שנה שעברה יודע שהוא מרמז פה לגמרה בשבת למדל אדמות ב' שהם רצו לדעת מתי שבת נכנסת, או אם שקעה השמש, הם לא הסתכלו בלוח ובשעון, הם הלצו החוצה, תראו איזה פלא, והסתכלו האם השמש מעל ראשי התקלים. זה הביטוי, זה גם ביטוי שאנחנו מכירים מיום כיפור. מתי מתפללים נעילה? בראש האילנות, כן? והוא אומר, לא צריך לצאת החוצה ולוודא שחושך בחוץ, כן? כמו שאמרו לרב אמנונה, נבדוק להם כדי שיפסיקו לקידוש ויכינו את שולחן, את השולחן, אלא משעה שנראית להם, כן, כבר נקבעה שבת וקצה הטבל ונתחייבו להפסיק, ומביאים את השולחן לקידוש. כן, ככה הוא מסביר. בעצם לשיטתו, נושא הסוגיה הוא לא האם לעקור את השולחן או פריסת מפה. לשיטת רש"י, אני חוזר, הם רצו לעקור את השולחן, הוא אמר להם, כמו ששבת קובעת למעשר שהכוונה היא שהאכילה הופכת מאליה לאכילת שבת ללא שום מעורבות מאדם, בלי לעקור שולחן זה הפך לאכילת שבת, וממילא חלים על זה כל דיני אכילות שבת. בשבת לא אוכלים לפני קידוש, או חייבים לקדש ולכן לא אוכלים, לא משנה, הניסוח, כן? לפי הריף זה בכלל לא הנושא. לפי הריף, הנושא הוא נושא אחר לגמרי. מאיזה שעה מתחיל האיסור, מה? מאיזה שעה צריכים לפרוס מפה? הרי מה הם אמרו לו? צא החוצה ותוודא מה? שכבר חושך. הוא אמר להם, לא צריך, מהרגע שביקשתם שאני אעשה החוצה, אז מה קרה לכם? אתם בספק חשיכה, ספק אינה חשיכה. עכשיו, היות ואתם בספק חשיכה, ספק אינה חשיכה, אז מבחינתכם, אתם כבר לא יכולים להתנהג, כאילו זה יום חול, אז מבחינתכם אפשר לקדש, אז תפוס את המפה בלי לבדוק. כן? זה, כלומר, לדעתו, מה היה המשל? לא דיני מייסטר, זה בכלל לא מעניין, אלא הדין ששבת קובעת למעשר, מתי הדין הזה נקבע? בספק חשיכה, ספק לא חשיכה. וכן הוא אמר להם, אז גם איזה דין נקבע בספק חשיכה, ספק לא חשיכה? הדין של כניסת שבת, הדין של קידוש, של פריסת מפה. שזה עיקר הפירוש שמופיע פה בדברי רב איגון. מה שעולה גם בדיונים שהרמב"ן ככה מאוד נכנס בזה, שהוא גם הדגיש שעריף ורבי אגון גרסו גרסה אחרת בגמרא, וכפי שצירפתי בדף, זה מתועד בחלק קטן מאוד בידי הנוסח. ברוב בידי הנוסח הגרסה היא כמו לפנינו, אם הקדיש יומה. הם גרסו אבל שהוא אמר להם אי נגה יומה, כלומר הרמב"ן פירש שהכוונה היא שהוא ביקש מהם לצאת ולבדוק האם חושך או לא. הרב פרנק העיר לי שמבחינה לשונית זה לא כל כך ברור שנגע יום הכוונה חושך מוחלט, כן? ושלא מאוד ברור שיש פער בין המונחים. אתה רוצה אולי להסביר לאנשים? זה אפשר לבקש ממך?
נגע, או שזה אור, או שזה
תבילי, ככה הוא כותב.
כן.
האם היום מסתיים, כן?
כן, זה מתי? זה עדיין לא
גולו. נכון, אז אני לא יודע, אני לא יודע 100% את העניין הלשוני, אבל אני רק העיר, הרמב"ן חשב שזה ההבדל בין הנוסחים, כן? הרמב"ן ודאי חשב שלפי נוסח הזה, הנהג היום, הרקע של הסיפור הוא, האם חייבים לוודא שבחוץ חושך, או האם די שספק חשיכה, ספק אינה חשיכה. מה שהראש לגמרי לא הבין, זה איך לסיפור הזה נכנס שבת קובעת למעשר. אם מה שאתה רוצה להגיד זה ספק חשיכה, ספק אינה חשיכה, אתה צריך להביא שבת קובעת למעשר? זה לא נשמע לכם מוזר. הרי בסופו של דבר, על מה הוא בנה את זה? על מה הוא בנה את זה? למשנה בשבת. מה עשה פה שבת קובעת למעשר? כלום. לא נכון. הוא כן הוסיף משהו. מה הוא הוסיף? שאתה לא צריך להחליט שהוא מוקצה. נכון? זה מה שהוא הכניס. כשאתה במצב של ספק חשיכה, אז יש לזה תוצאות, כן? עדיין הראש, אצלנו בפרק, בסימן י"ב, היה לו מאוד קשה לקבל שזה הפירוש בדברי הגמרא. אני קורא לכם את דברי הראש. הראש אומר, סליחה, זה סימן י' א'. הראש כותב, וקקשיה לי לפירוש זה, מה הייתי ראיה מקביעת שבת למעשה, בעניין ספק חשיכה, איך האשכחן לספק חשיכה קובעת עניין איסור אכילת הרי, עיקר הראיה זה מה הייתי, היינו מעד לספק חשיכה, הם מעשרים את הוודאי, אין זה נכלל במילת שבת קובעת למעשה. כן, שלפני שנציע משהו, השאלה הזאת גם התעוררה אצל הרבה מאוד ראשונים על המשך הסוגיה, כי אנחנו הרי צריכים להמשיך לקרוא. לפי השיטה הזאת, מה קרה בהמשך הסוגיה? אז הם חשבו שגם בהבדלה זה ככה. אז לפי השיטה הזאת, שהשאלה היא ספק חשיכה, ספק אינה חשיכה, אז הם חשבו שבהבדלה מה חייבים לעשות? להפסיק ברגע שספק חשיכה, ספק אינה חשיכה. ומה הוא אמר להם? לא, בהבדלה
לא,
לא חייבים. כן? אני קורא לכם איך רבייגון מפרש את זה. רבייגון אומר, וסייפה דשמת הסבור מינה, כי איך היא דקבע לקידוש, קבע להבדלה, כי הלכה פסוקה, כשם שמפסיקים לקידוש, כך מפסיקים להבדלה. אמר לו רב אמרם, הכי אמר רב, לקידוש קובעת, להבדלה אין קובעת, ולא אמרן אלא להפסוקי, ולהתחולי קבעה, ואחי מפרשי רבנן, להפסוק הידלה מסרקין על שולחן ולהפסיק מליטום כלום, שאנו חייבים בשעה שספק חשיכה, ספק לא חשיכה, ולהתחיל בסעודה אין מתחיל, אין בתר דנפיק יום או מבדיל. אז כאן עולה מהסבר הבייגון, ונניח שכולם מכירים את הפלונטר הזה, שברגע שהגעתי לספק חשיכה, ספק אינה חשיכה, אני לא חייב להפסיק, אבל אסור להתחיל, ולכן אסור ליטול ידיים ולהתחיל לאכול אחרי השקיעה, כי נכנסתי לספק חשיכה, ספק אינה חשיכה. מה שחלק מהראשונים שאלו, אבל איך זה נכנס במילים של קובעת להבדלה? כלומר, אני אקריא את השאלה הזאת בלשון המאירי, כן, המאירי כותב, אני אקריא את השאלה. המאירי כותב במסגרת דבריו, מי שרוצה לראות את השאלה, זה נמצא בשורה 169. המאירי אומר, ויש מקשים לפירושם, שאם כן, כשאמרו להבדלה אינה קובעת, ראוי לפרש, אינה קובעת מאותה שעה, אבל קובעת משחשיכה. וזו אינה, ועוד שאלו לומר, כדרך שקובעת, ולא כשם שקובעת, שמשמעו שלא באו ללמד קבע, ללמד עיקר העניין. וכאן אני אציע לכם משהו שהמאירי אומר, שהוא הוצא גם אצל רבנו דוד, הוא דומה למה שאמרתי קודם, אבל כאן זה עוד יותר בולט. קשה מאוד להניח, אני מיוחד חוזר לרבייגו, מצטטים פה משהו. וכאן באים המאירי ורבנו דוד, ושניהם אומרים ביסודו של דבר אותו יסוד. מאיפה שהוא לא ציטט, לא יודע מאיפה. כן? ברור שרב לא דיבר על שאלת בין השמשות. ברור שזה לא היה הנושא של רב. כלומר, כשרב דיבר, מה הנושא שהעסיק אותו? הגמרא בביצה, שבת קובעת למעשר, הוא בכלל לא התעניין בשאלות ספק חשיכה, ספק אינה חשיכה. לכן, אז מי היה צריך לצטט, להביא כגיבוי את משנה בשבת? ספק חשיכה, ספק אינה חשיכה. יש בעצם בסוגיה, אם תיארתי קודם, שבת קובעת למעשר, ועליו שבת קובעת לקידוש, והם אומרים, יש פה משפט בסוגיה שמתפרש ב... שתי צורות. יש לו משמעות ראשונית במקום המקורי שבו הוא נאמר, שאיננו יודעים איפה הוא נאמר. בוא נגיד, הוא נאמר כשהוא למד זרעים, בסדר? הוא נאמר במסכת ביצה שם. ושם ודאי שרב התכוון ששבת קובעת למעשר, כמו שמי בעצם הסביר את זה? רש"י והרשב"ם. באותה משמעות. אבל בין היתר, ברגע שקבעו ששבת קובעת למעשר, ואני יודע את המשנה בשבת שטבל ודאי ספק חשיכה, ספק אינה חשיכה, אין מעשרים את הוודאי, אז אני יכול לומר כמשמעות עכשיו נוספת ששבת קובעת למעשר ממתי? מבין השמשות. אבל אומר רבנו דוד, גם המאירי, כשהסוגיה אמרה סבור מינה להבדלה, היא באמת לא התעסקה בשאלת בין השמשות, היא חזרה למובן הראשוני של שבת קובעת למעשר. כי אני מקריא את הדברים בתוך דברי רבנו דוד. הוא אומר כך, אין לפרש, הוא אומר כך, ששמועתו של רב שאמר כשם ששבת קובעת למעשר כך קובעת לקידוש, לא בספק חשכי אלא בעיקר שבת היא ללמד שהשבת קובעת עליו איסור אכילה ולא קידוש, כשם שהיא קובעת היא המעשר. הוא אומר ברור שעצם המאמר אפילו שבת קובעת לקידוש לא נאמרה בכלל בהקשר של ספק חשכה. רב אמר אסור לאכול כמו רשי, אלא מה? היה פה מייסה, שהמייסה הוטרד ממה? משאלה ספק חשיכה, זה היה הנושא. אז הוא הכניס לתוך רב גם את הנושא הזה. כן, הוא כותב ככה. ובסוגיה הזאת הביאוה לעניין ספק חשיכה. וכיוון דרב תלה דין קידוש בדין מעשר, ודאי יש לנו לומר שמשעה שקובעת היא המעשר, קובעת למי לקידוש. ומכל מקום, כשאמרו סבור מינה, כשם שקובעת לקידוש כך קובעת להבדלה, לעיקר שמועתו של רב הן חוזרים, שאמרה לעניין שבת עצמה. ואם כן, כשאמרו להבדלה אינה קובעת, לומר שאינה קובעת כלל. רבנן דבר רבה שדלה קבדי המאיה, כל הלילה היו שותים וכן עיקר, ואז הוא מוסיף, אף על פי שהרב בעל האיתור זל חולק בה. כי מה זה בעל האיתור? בעל האיתור קובע שהיות והסוגיה היא דנה בספק חשיכה, ספק אינה חשיכה, אז כל מה שהיא אמרה זה שביחס להבדלה אין דין של ספק חשיכה, ספק אינה חשיכה. אבל מה קורה ברגע שחשיכה? מפסיקים גם, סליחה, שבת קובעת להבדלה. מה בעל האיתור רצה גם להרוויח מזה? בעל האיתור רצה להרוויח מזה את היחס בין שמואל בדף קוף לרב בדף קוף ה'. שמואל שמה מפסיקים להבדלה התכוון לחשיכה, ואז גמרא בקופי דנה בספק חשיכה, ספק אינה חשיכה. כן, מבחינה יסודית אני אבהיר מה בעצם המחלוקת הגדולה. היא דומה מאוד לניתוח שהיה קודם על הרב מול הרב מבריסק. דהיינו, לשיטת רבנו דוד והמאירי הם כותבים מפורש שהבדלה בכלל לא קובעת, ששבת לא קובעת להבדלה כלום. אין דין כזה ששבת קובעת להבדלה. לעומת זאת, לשיטת בעל האיתור, בעצם ניסוח הסוגיה, שבת קובעת להבדלה, היא רק לא קובעת, במה? בספק חשיכה, ספק אינה חשיכה. כלומר, יש פה מחלוקת אדירה, האם בסופו של דבר אני משמר ביטוי ששבת קובעת להבדלה, או אם אני מכריז שאני מוחק אותה לגמרי. עכשיו, אני אוסיף, מיד נתח את זה, שבעל המאור, גם הוא הלך בכיוון הזה, רק הפוך. בעל המאור אומר, מתי שבת קובעת למעשר? בחשיכה. ויות וכך, אומר בעל המאור, כל דיון הסוגיה לא היה על ספק חשיכה, ספק אינה חשיכה, אלא היה על חשיכה. מותר לאדם, מה לעשות? לאכול עד
חשיכה.
עד חשיכה. ובסוגיה שלישית, כל האיסור להתחיל, מתי מתחיל? מי שחשיכה. אבל, והנה נפקא מינה גדולה, למי שיש לו קושי לעמוד בזמנים של שקיעה, אפשר להתחיל לאכול כל זמן בין השמשות בספק חשיכה, ספק אינה חשיכה. הדברים האלה מופיעים פה בבעל המאור על אתר. הוא כותב, אני מקריא את זה, בעל המאור כותב, פירוש, אין אתם צריכים לקובע משעה שקדש היום. והוא אמר להם, למה אתם לא צריכים להסתכל מה קורה בחוץ? כי גם אם בחוץ ספק חשיכה, מותר להמשיך לאכול, כן? שהוא מתחילת שקיעת החמה, שהיא קובעת עצמה, דהיינו, מי שתחשך, רק שיהיה חושך אסור. דהיינו, ביאת אורו, ואישה צאת הכוכבים, דחי כמה רב, כשם ששבת קובעת למעשר, כך קובעת לקידוש, ותנן היה אוכל באשכול, ונכנס מן הגינה לחצר, וכולי, אין השבת קובעת למעשר, עד שתחשך לגמרי. זו שיטת בעל המאור. הרייבד מאיר שזו גם שיטת רשי, שכן, אם שמתם לב ברשי קודם, רשי כותב חשיכה. אבל הוא מאיר, גרסת הגאונים, ומאיר שיש פה מסורת פרשנית אחרת. כן, אז זה מבחינה יסודית, קריאה אחרת בסוגיה. מה שאני מבקש שנחשוב יחד, זה על מה הם דנים פה, מה השאלה. כמו קודם, שעסקנו בשיטת רשי והרשב"ם, ראינו שבעצם הם עוסקים בשאלה של אופיו של קידוש, ועוסקים בין יתר בשאלה מה קורה בהבדלה מבחינת זיקתה לקידוש, ויסוד אולי איסור האכילה לפני הבדלה, איסור להתחיל. אבל מה הם מדברים פה? כלומר, באמת לא השאלה אם זה בספק חשיכה, ספק אינה חשיכה.
כלומר, הם חשבו שחייב להיות חושך, הוא אמר להם, לא, כבר בספק חשיכה, ספק אינה חשיכה, כן? בהבדלה אומרים לי, טוב, יש פה מחלוקת, דעה אחת אומרת, בהבדלה אין כלום, דעה שנייה אומרת, לא, בהבדלה, בספק חשיכה מותר, אבל חשיכה אסור. מה בדיוק עומד פה על הפרק, כן? במרות יותר, בעל המאור, מה בסוד המחלוקת בבעל המאור לבין כולם? אז פה אנחנו צריכים, אני חושב, קצת לחזור למחשבות על בין השמשות. אני כבר אומר, אמירי מסביר את הכל בצורה שונה לחלוטין. אבל נגיע, בוא נעשה לחשוב יחד. מה בעצם המצב של בין השמשות? הוא מצב של
ספק.
של ספק. עכשיו, יש פה שאלה, האם במצב של ספק נוהג איזה דין? של האיסור לאכול לפני קידוש, כן? מה יכול להיות השאלה שעומדת פה על הפרק? אז כאן, אני חושב, עומד דבר מאוד פשוט. אני לא יכול להגיד בבין השמשות של שבת נכנסה בוודאות, בצד שני, בגלל שאני חושש, אז מה אני עושה? אני אוסר על עצמי לעשות מלאכות. נכון? כלומר, בבין השמשות אני נאסר בדברים, מצד שני, אני לא יכול להגיד שמה? שאני יכול לעשות דברים, כן? כלומר, אני לא חושב שהשבת בא, אני לא יודע מי בא. עכשיו, פה אני חשבתי עליך, חיים, על ההבחנה שאתה עשית. ואם אני אומר שיסוד האיסור לפני קידוש מתחיל במה? במצווה לקדש. מתי אני יכול להגיד שאתה מצווה לקדש? מי שחשיכה. מה, לפני כן אני יכול להגיד שאתה חייב לקדש? אני לא יודע אם שבת, כן? אני אקריא פה לשון של רבינו דוד. רבינו דוד כותב, בראשונים אחרים הם מסבירים תעריף לא בצורה הזאת. רבינו דוד כותב שפירוש לא היה דעתם להפסיק סעודתן עד שיש שעה לקדש, שההפסקה היא מפני הקידוש, והיו סבורים שאין שעת קידוש עד שחשיכה לגמרי. אני חושב שבתרגום פשוט הם חשבו הקידוש הוא מצווה, המצוות לא נכנסות לתוקף לפני בין השמשות, ולכן גם מותר לאכול כל עוד שבין השמשות. זה מה שהם חשבו, כן? עכשיו, כשהוא אמר להם לא צריכיתו שבת יקבע לנפש, הוא אמר להם לא, אתם יכולים גם בין השמשות. שאלה מה בדיוק הוא ענה להם? היה אפשר להגיד, אני פשוט לא בטוח שזה יכול להתיישב על הלב, שהוא פשוט אומר להם, האיסור לאכול לפני קידוש לא תלוי במה? בחובה לקדש. אלא הוא מתחיל כאיסור, והקידוש מה נועד להיות?
להתיר.
הוא נועד להתיר. ברגע שהכנסתי למצב, וזה ההוכחה משבת קובעת למעשר, השבת קובעת למעשר אומרת שהאוכל הזה כבר נכנס לתחום של אכילות שבת. היות הוא נכנס לתחום של אכילות שבת, אז נאסר לאכול, עכשיו תקדש כדי להתיר לאכול, כן? רק שבלשון של רבנו דוד אני לא חושב שזה מה שהוא אומר, הוא אומר ככה, אמר לו לא צריכיתו שבת יקבע הנפשה, כלומר אין אתם צריכים להמתין מלקדש עד שתחשך, שמיד הוא ספק חשיכה היא שעת קידוש, ומכיוון שהגיע שעת קידוש אתם זקוקים להפסיק. לשיטתו לא מדובר בשתי תפיסות, מה יסוד האיסור לאכול לפני קידוש, האם הוא מושרש במצווה או שהוא איסור שהמצווה מתירה אותו, כי אני אומר זה הבדל בשני השיעורים של הרב, אלא זה פשוט מחלוקת, פשוט מתי מתחיל קידוש, האם קידוש מתחיל בספק או האם קידוש מתחיל רק בחשיכה שהיא ודאית, כן? עכשיו כאן אנחנו צריכים כך, אם זה ההסבר, לחפש כיוון אחר לגמרי, ואולי הוא במידה מסוימת יחזיר אותנו לדברים שנדונו פה בתחילת סוגיות קידוש, וזה סביב השאלה של השבת כקביע וקיימה, כקדושה מאליה, לבין שבת שבה האדם
מגדיר אותה
או מקדש אותה, לעשות את השבת, כן? ויכול להיות שזה במידה מסוימת פה ברקע. מי שתופס שהקידוש מצהיר על קדושה שקיימת מאליה, הוא פשוט מספר לנו שריבונו של עולם קידש את השבת, אולי הוא לא יכול לעשות את זה לפני שזה ודאי. לעומת זאת, מי שאומר ששבת הוא קידוש, הוא בא אדם, לוקח זמן ומקדש אותו, אולי הוא יכול כבר בזמן האנושי, אני כמעט הייתי אומר כלשון רש"י לתורה, הקדוש ברוך הוא זה בחצות הלילה, בני אדם זה בין השמשות, זה זמן שבני אדם מבולבל, הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה קורה, כן? אז אולי יש פה שאלה שסובבת סביב הציר שמה זה קידוש. אפשרות אחת היא להסביר שהשאלה סובבת סביב הציר מה יסוד האיסור לאכול לפני קידוש, האם זה מושרש במצווה או באיסור. אפשרות אחרת היא להגיד שהשאלה סובבת סביב השאלה מה זה קידוש,
המאירי בחר בכלל ללכת בכיוון אחר. המאירי אומר, זה יותר עניין של הם לא רצו להיות חזירים או משהו כזה. הוא כותב ככה, תשמעו את הלשון. המאירי כותב שהיו סבורים, זה שורה 159, שאין קדושת שבת חלה בין השמשות אלא מי שמקבלה על עצמו. ולא היו רוצים לקדש שלא היו נראה כמתכוונים לחזור לאכילה מהר. מה הם אמרו? בן אדם אוכל סעודת חול, ברגע שהוא מתחיל לחוש אולי שבס, מיד הוא רץ וקדש ומשיך לאכול. הם פשוט לא הרגישו בנוח עם הפוזה הזאת. כך הוא מתאר את זה. ואמרו לו שיעיין אם חשך היום לגמרי ונראו הכוכבים, ומה שאמרו נפסוק ונקבעי לשבת, כלומר נפסיק הקידוש ונקבע בו שבת, אמר לו לא צריך חיתוד, יהיו קו הנפשה, כלומר יתן צריכים להמתין שיתברר לכל שהוא לילה, שאין השבת תלוי בקידוש אף לבין השמשות, שכל בין השמשות שבת הוא קרוי אף למי שאין לא מקבלה עליו בפרט, והיא שקובעת עצמה שנכנס בין השמשות. ולפי ההסבר הזה הוא בעצם שואל שאלת מהות על מה, מה המצב של ספק בין השמשות. הוא בעצם אומר פחות או יותר האהבה מן השלם הייתה שזה לא שבת, אלא אם כן אתה תגיד זה לא שבת, למה? כי זה ספק. מה הוא אמר להם? זה כבר שבת, זה כבר שבת, כן? או שמה אוכלים היו ולא היו חוששים להפסיק אכילתם עד שיצאו הכוכבים. פה הוא כבר הולך לכיוונו של מי? של בעל המאור, מטעם שכתבנו, ואמר להם שאף היא קובעת עצמה. אבל מבחינת מבחינת האפשרויות, ראינו פה איזו שאלה, או מה יסוד האיסור, או איזו שאלה מה זה קידוש, או איזו שאלה מה זה בין השמשות, כן? שעל כל זה, מה קורה בהבדלה? למה בהבדלה זו לא נאמר, כן? אז מבחינה יסודית, אנחנו חוזרים עוד פעם לאותו סוג של שאלות. בוא נלך לבעל האיתור. בעל האיתור אומר, ברגע שתהיה חשיכה ודאית, אז מה יהיה הדין? באמת אתה תהיה חייב להפסיק. אז קודם כל הוא משמר את הרעיון שקידוש והבדלה הם אחדות אחת. הבדלות אמרה כזה בין הפוק יום הביאו ליום. מצד אחד השבת מתי נכנסת? בתחילת בין השמשות של יום שישי, ומתי אני יכול להגיד בדרות שהיא יצאה? רק בסוף, בין השמשות של, 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 של מוצאי שבת. ומילים מאוד פשוטות, אין פה שום הבדל בעצם בין הבדלה וקידוש. זה פשוט השבת, מפני הספק שלה, בשתי הקצוות שלה, אני אומר שבת, להיות בשתי הקצוות של השבת, אז בכניסת שבת להגיד תקדש, ביציאת שבת אני אומר, אתה יכול להמשיך לאכול, כי זה מבחינתנו עדיין שבת. אבל באמת אין את זה בין קידוש והבדלה, מבחינה מהותית. לעומת זאת, לפי שיטת הראשונים האחרים, שהם אומרים, לא, אתה לא צריך להפסיק כשמגיע חשיכה ודאי, אתה יכול להמשיך. יותר, מה הם עושים? הם במידה מסוימת, הם חוזרת אותה שאלה ששאלנו קודם, האם הם מנתקים או לא, אבל מבחינתם, זה לא עומד ותלוי בכך שבין השמשות בעצם כוללים אותו בשבת ולכן יוצרת אי סימטריה, אלא באמת הוא יוצר הבדל. יכול להיות שזה הרי כמה שנים אמר קודם שסעודת השבת יודעת להמשיך וסעודת החול לא יודעת להמשיך, כן? במיוחד לאותם ראשונים, אני חוזר לרבינו דוד שחלק על בעל האיתור, את מי הוא הכניס לתמונה כדי להסביר את הסיפור של הבדלה? הוא חזר לדין של שבת קובעת למעשר בכיוון רעשי. עכשיו נסיים רק נקנח ככה ברמב״ם שיש פה האמת דברים לא כל כך פשוטים מבחינת איך הוא משקף את הסוגיה הזאת, כי הוא מביא אותה יותר מפעם אחת. מה שבעצם מקיים משהו בכיוון רבנו דוד, שהוא קרא את הסוגיה הזאת כאילו קורא בה יותר יותר מדבר אחד. זה בעצם מה שנאמר פה, שכן בואו נראה פה, יש לנו שלושה רמב״מים. אז רמב״ם אחד כבר למדנו, שבת כפתת ה' למדנו, שורה 100, נכון? זה למדנו, ראינו איך הרמב״ם הזה רוכב על איזה סוגיה באופן ברור, סוגיה שלנו, נכון? עכשיו חוד שבת בפרק כפתת הלכה י"ב הרמב״ם אומר כך: מי שהיה אוכל בערב שבת בקדש עליו היום והוא בתוך הסעודה, פורס מפה על השולחן, הוא מקדש וגומר סעודתו, ואחר כך מברך ברכת המזון, שזה דין פריסת מפה, אבל איך הוא מתנסח? וקדש עליו היום, הוא לא אבל מדגיש מתי מתי זה קורה, אבל אנחנו יודעים שהוא רוכב על סוגייתנו בגלל ההמשך. היה אוכל בשבת, ויצא השבת, והוא בתוך סעודתו. גומר סעודתו ונוטל ידיו ומברך ברכת המזון על הכוס, ואחר כך מבדיל עליו. וזה בעליל יושב על סוגייתנו. בעצם מה נאמר לעצמנו? שזה החלק מהקשיים בקריאת הסוגיה. שהרמב״ם את הדין של הפסוק אלה מפסקין הנביא בהלכה י' ב' ואת הדין של הדין שהתחול אלה מתחילין הנפה הוא הביא בהלכה ה'. נכון? אתם מסכימים? בהלכה ה' הוא רק כותב מי שיצא היום אסור להתחיל לאכול ולשתות ולעשות מלאכה. זה התחול אלה מתחילינן. לעומת זאת הדין של הפסוק אלה מפסקינן הוא הביא איפה? בהלכה י' ב'. כלומר הוא לא הביא אותם ספרותית יחד, הוא פירק אותם, הוא פירק אותם. וכל נושא הסעודה, אם אתה צריך לפרוס מפה, אם אתה צריך להפסיק, זה נושא אחד. להתחיל לנושא אחר, אני חוזר לרב מול הרב מבריסק. אני חש שיש פה קצת משהו שתומך ברב מבריסק. כלומר, את האיסור לאכול, להתחיל לאכול לפני הבדלה, הוא לא מקשר בכלל לנושא של הסעודה. אבל יש עוד רמב״ם שראה עוד נושא בסוגיה שלנו, וזה גם מקשר לסוגיה שכבר למדנו. זה רמב״ם בלכות ברכות, שכן הרמב״ם כותב בלכות ברכות פרק ד' הלכה ח', היו שותים ואמרו בואו נברך ברכת המזון. זוכרים תלמידי דרב שאמרו הב לנו נברך, זה קוף ב', או בואו נקדש קידוש היום. איפה הוא לקח את זה? מפה. כי מה אמרו תלמידי רב שאמרו לו פוק חזי היא, לא משנה הגרסה, מקדיש יומה, נגה יומה, זה כמו מה לומר? בואו נקדש. אז הרמב״ם לוקח צלע שלישית מסוגייתנו ושם אותה יחד עם הב לנו נברך, ואז הוא אומר את הדבר הבא, נאסר עליהם לשתות עד שיברכו או יקדשו. הוא מייצר פה אותו דין כמו הב לנו הוא נברך. ואם רצו לחזור ולשתות קודם שיברכו יקדשו, אף לפי שאינם רשאים, זה דין סוגייתנו שאסור לאדם מה לעשות, לאכול או לשתות לפני שהוא, אף לפי שאינם רשאים צריכים לחזור לברך תחילה בורא פרי הגפן ואחר כך ישתו. אבל אם אמרו בואו ונבדיל, שזה נראה סבור מינה, נכון? ככה זה נראה, יש לו פרשנות לסוגיה. בעצם הרמב״ם לוקח את הסוגיה שלנו וקושר את פרשנותה, תראו לו עד עכשיו איזה דברים היו פה, קושר את כל פרשנותה כאיזה תורם סיאמי של הבלן הוא נבריך. כן, עכשיו צריך לחזור, אני יודע שהשעה מוכר, אבל צריך לחזור לכל היסודות שם. ומה הוא אומר? גומר סעודתו ונוטל ידיו ומברך ברכת המזון לכוס ואחר כך מבדיל עליו. אז יוצא שבדיני הבלן הוא נבריך, הוא מבדיל בין קידוש לבין קידוש לבין הבדלה. זה בעצם מה שיוצא. כלומר אם הוא אמר בוא נקדש, הוא חייב לקדש, ואם הוא אמר בוא נבדיל, אז הוא לא אמר. עכשיו הרייבד מיד חולק, הרייבד אומר אני לא יודע על מה אתה מדבר. אבל זה מאיר שם הכסף משנה, זה נמצא בהמשך, הבאתי בשורה 140 והלאה. כסף משנה אומר דעתו זל דכי אמרינן שבת קובעת לקידוש, היינו בשלו יאמרו בוא נקדש. זה הרייבד, הכל ברוח מי? רשי וכולי. אבל אומר המגיד משנה, הכסף משנה בשורה 145, ודעת רבינו, שזה התחדש לי ביום שישי של אבא שלי קוראים רבינו, אף פעם לא ידעתי את זה, זה היה לי מוזר. ודעת רבינו דכי אמרינן שבת קובעת לקידוש, היינו כשאמרו בואו נקדש, וממילא דכי אמרינן אינה קובעת להבדלה, היינו אפילו אמרו בואו ונבדיל. אבל לפי זה כל הסוגיה נקראת אחרת. בגלל השעה אני מציע שבפעם הבאה, ובפעם הבאה אנחנו ממשיכים בלי נדר לתוך הסוגיה הבאה, רק נשלים את העניין הזה. יש ממש קריאה שלישית שונה לגמרי. קצת שנימה אנחנו יודעים מלכות שבת, שהרמב״ם גם קרא איזה קריאה הרגילה. אז פעם הבאה מתחילים ברמב״ם וזה מסיימים את הסוגיה וממשיכים לתוך הסוגיה הבאה פה בקוף עמוד א', שסביב השאלה האם אפשר לקדש בתורך כל השבת או רק בכניסתו. מה שנאמר משהו קצר ברשותכם לחג השבועות, זה משהו שקשור לאחד מהסיפורים של עליית משה למרום. אתם יודעים שיש מחרוזת של סיפורי משה שעולה למרום. יש שישה סיפורים כאלה בבבלי, חלק מהם מופיעים במסכת שבת דף פיתת. אני רוצה לגעת בבית אחד של סיפור שמשה עולה למרום במסכת מנחות שמוכרת לכולם. על משה שמוציא את הקדוש ברוך הוא קושר כתרים לאותיות, שיש הרבה היבטים שאפשר לקרוא בתוך הסיפור. אני רוצה לגעת באחד שמאוד מדבר אליי, ואני מרגיש לקראת חג השבועות, דברים שאני מרגיש אותם, הייתי רוצה רק לשתף בקצרה. כן, הסיפור המוזר הזה שמשה עולה למרום וראה את הקדוש ברוך הוא קושר ככה כתרים לאותיות, וקודם כל רואים שם את עושה הדדליין, אתם מכירים אותו, נכון? כאילו, הקדוש ברוך הוא גם לא גמר. בעצם מה משה שואל אותו? בשביל מה אתה? אתה צריך את הדבר הזה, בשביל מה? אני את זה בצורה קצת שונה. כשבני אדם כותבים אותיות, הם מבינים מה הם מנסים להגיד גם בלי הכתרים. כלומר, אם תורה מדברת בלשון בני אדם, וכל הסיפורי עליית משה למרום עוסקים בשאלה של איך בני אדם מדברים, איך אדם עולה למרום, מוריד את התורה, התורה צריכה במרום ופה למטה, מנה מסיימת זה נוגע לעצם הכתב של התורה. זה כתוב בכתב שלנו או בכתב שלו? זה כתב אלוקי וזה כתב אנושי. עכשיו, הוא כתב אנושי רהוט, מושלם, והוא שואל אותו מה צריכים את השפות האלה? ומה שהתשובה שהוא מקבל היא תשובה מאוד מאוד מכוננת על יחס לתורה, שאדם אחד עתיד לעמוד בסוף כך וכך דורות, שמה הוא יצליח לעשות? הוא יצליח לפענח את האותות האלה, או נאמר את זה בצורה קצת אחרת, האדם עומד מול התורה, מצד אחד התורה היא צריכה להיות מובנת לבני אדם, תדעו לכם שהאלף בית של העולם של בריסק זה אמון בשכל האנושי שהוא יכול להבין. הייתי אומר יותר מזה, כשמשהו לא מובן, זה לא בעיה של הבריסקאים, זה בעיה של מי שכתב את התורה, זה בעיה של היצרן. יש מושג של אחריות, יש אחריות גם על התורה, היא צריכה להיות הגיונית. וצד שני, הגמרא הזאת גם היא מוסיפה שבתוך התורה יש גם ממד שהוא מעל הבינה האנושית, או שהוא נסתר מהעין האנושית. אני רוצה להדגיש, זה לא אומר שהיא לא רציונלית, זה לא אומר שהיא לא מובנת, זה אומר שיש בה סודות, שיש בה דברים שלא נגלים לעין כל אחד. ובעצם מה שאותה גמרא קורא, צריך להכיר את ההקשר, שלכן הגמרא אומרת, היות ואתה לא בעצם, אתה עומד מול התורה גדולה ממך, אתה תופס ממנה חלקים, אתה מקבל אליה מבט, אתה מציץ אליה, אבל תחיה לתודעה שיש בה משהו גדול יותר, זה אוקיינוס, שאתה רק לוקח משהו. לכן הגמרא שמביאה את זה בתוך ההלכה, שאסור לשנות אפילו בקוצו של יוד, כי אתה לא מביא בכלל מה אתה משנה. עכשיו, ביטויים מאוד מאוד דומים יש במשהו שהוא מקביל לספר תורה, וזה בתפילין. אתם יודעים שיש שני שינים בתפילין? תפילין של ראש, אחד עם שלוש רגליים ואחד עם ארבע רגליים. למה? אז יש איזה שני הסברים עיקריים. הסבר אחד מופיע בבית יוסף, שבעצם זה שני שינים של שלוש. באחד, השלוש רגליים זה הרגליים הבולטות, ובשני זה השקעים שבין צריך ארבע בליטות שיהיה שלושה שקעים. ובית יוסף אומר זה כנגד כתב הלוחות, בעצם יש פה שני ספרי תורה, אחד נגד לוחות הברית ואחד כנגד ספר תורה שכותבים עם דיו, שהדיו בולט על גבי הקלף. גם הרב פיתח את זה מאוד, זה הפרשיות של שמות כנגד לוחות הברית, הפרשיות של דברים, יש שני סטים של פרשיות. אבל הרב מבריסק בחיבור לרמב״ם מביא הסבר אחר שבונה אותו על דברי רח שמובעים באור זורו לברכות דבר, שזה בנוי על דברי הגמרא שקודם כל הוא מניח תפילין, ושהקדוש ברוך הוא ראה למשה קשר של תפילין. אומר הרך, מאיפה מגיעים לתפילין 10 הלכות למשה מסיני? למה כל כך הרבה? אז הרך אומר לא פחות מאשר הרעיון, משה עלה למרום, כמו שבעניין המשכן כתבית אשר אתה מורה בהר, הוא פשוט ראה תפילין בהר. אני פעם עברתי שיעור בליל שבועות, אמרתי לכם תמונות מהר סיני, הוא עלה להר וזה לא שהוא ראה, הוא ראה, אומר הרב מבריז, הוא ראה שין של ארבע. ומה צריך לעשות בתפילין? מה שראית ככה תעשה. או בוא נאמר את זה בצורה הבאה, השין של השלוש, מה הוא מסמל? את הכתב האנושי. תורה ניתנה לבני אדם והיא מובנת, אבל יש גם שין של ארבע, שלמה אני עושה אותה? כי אני יודע שהתורה היא אלוקית. עכשיו הקדוש ברוך הוא דיבר אליי, אז אני צריך להבין. מצד שני, התורה הזאת היא נשגבת, היא מעל הבינה האנושית, ולכן היא פונה לאדם ואומרת תבין אותה, אבל תחיה בתודעת פלא שאתה מקבל הצצה לחוכמה האלוקית
ותדע תמיד שיש שם משהו שהוא מעליך, ולכן תהיה זהיר בה בקלה כבחמורה. חג שמח לכולם, ישראל בשבוע הבא.